אז ניקח רגע להתארגן. כן. ניקח כמה נשימות מלאות. נתת כמה רגעים למעבר, לתשומת הלב להאסף. לאט לאט נפקח את העיניים, נחזור לחדר. היי. אוקיי, ניקח את האחור. כן, אני צריכה לראות את כולם כרגיל. אוקיי, אז היי, אני טיפה אסכם את מה שעשינו בפעם הקודמת, ואז נתקדם. בעצם בפעם הקודמת התחלנו לדבר על הימה השנייה מבין חמשת הימות, שהימות הן האיבר הראשון מבין שמונת איברי היוגה. נכון? זה החלק שאנחנו נמצאים בו בטקסט. הימות הן בעצם איזה שהן עקרונות מוסר במרכאות כפולות, כי מוסר זה מילה שהיא מאוד מהעולמות שלנו, פחות מהעולמות של המסורת, אבל עקרונות מוסר או עקרונות התנהגות, או עקרונות שבאמצעותם אנחנו לוקחים את הרעיון הזה של יוגה, ובעצם מייבאים אותו מתוך התרגול הפורמלי אל תוך החיים, כן, אל תוך היומיום. ובכך הופכים את כל החיים שלנו לסוג של תרגול, אוקיי? אז הימות הן הממשק הזה, שבאמצעותו כל פעולה ופעולה שאנחנו מבצעים, החל מהרמה הפנימית עד לרמה החיצונית, יכולה לבטא את הדבר הזה שאנחנו קוראים לו יוגה. אוקיי? את הדבר הזה שאנחנו קוראים לו יוגה, ואת הדבר הזה שהטקסט הזה, היוגה סוטרה, קורא לו יוגה. אז הימה השנייה היא סטיה. אמת, דיברנו קצת על הפרשנות ועל התרגום בפעם הקודמת, פחות ניכנס לזה כרגע. סטיה בעצם לוקחת את הימה הראשונה, את ההמסה, אי פגיעה, ו... שמה את הזרקור על אי פגיעה בדיבור, כן? אי פגיעה בתקשורת. וגם בפעם הקודמת וגם בפעם אחת לפניה דיברנו על זה שאנחנו קודם כל מדברים על התקשורת הפנימית. כן? ואנחנו עוסקים בתקשורת החיצונית ובדיבור החיצוני כביטוי של האופן שבו אני יכולה לתקשר עם עצמי. כן? של המידה שבה התקשורת הפנימית שלי יכולה לבטא אי פגיעה או האימסה. אז דיברנו בפעם הקודמת על זה שבעצם זאת הבדיקה הראשונית, או זאת שאלת הכותרת כשאנחנו באים לתרגל סטיה, באיזה אופן או באיזו מידה התקשורת שלי, קודם כל עם עצמי וכתוצאה מכך עם אנשים אחרים, יכולה לבטא אי פגיעה. או באיזה מידה התקשורת שלי עם עצמי ועם אחרים מבטאת אי פגיעה. ובפעם הקודמת דיברנו באמת הרבה על זה שגם אם הדיבור שלנו כלפי חוץ הוא דיבור שהוא נעים, הוא דיבור שהוא מנומס, הוא דיבור שהוא שקט וחלש, עדיין ברוב המקרים כשאנחנו נמצאים באינטראקציה, החשיבה שלנו היא חשיבה שהיא מאוד היררכית, שמבוססת על מערכת מאוד מאוד בסיסית של שכר ועונש, כן? מי צודק? מי טועה? מי שצודק מקבל פרס, מקבל שכר, מי שטועה מקבל עונש. ודיברנו על זה שיש לנו דרכים מאוד מאוד מתוחכמות ומאוד מעודנות להתנהג את מערכת החשיבה הזו. אבל רוב האינטראקציות שלנו מבוססות על הסכמה הזו. במיוחד האינטראקציה שלנו עם עצמנו, כן, האופן שבו אנחנו נותנים לעצמנו ניקוד, אם צדקנו או טעינו, אם היינו בסדר או לא בסדר, אם אנחנו זכאים או אשמים, ובהתאם לכך נותנים לעצמנו פרסים, או נותנים לעצמנו עונשים רבים ומגוונים. אז סטיה, בראש ובראשונה, בעצם מבקשת מאיתנו לעשות איזושהי רפורמה מאוד מאוד עמוקה בנתיבי התקשורת שלנו. והזרקור של סטיה בעצם בא ואומר, שבמידה מסוימת לא מספיק שתהיה לנו טרנספורמציה מנטלית פנימית, אנחנו צריכים גם טרנספורמציה במסגרת השפה. כי הרבה פעמים יש לנו כבר טרנספורמציה פנימית די משמעותית, ועשינו עבודה לא מעטה על עצמנו, אבל עדיין בדיבור ובאינטראקציה יוצאים דפוסים הרבה פחות מפותחים במרכאות, או דפוסים שהיינו רוצים להתנער מהם או לשחרר אותם, וחלק מזה זה באמת בגלל שאין לנו את השפה. כלומר, אנחנו לא יודעים לתקשר מתוך מקום של אמפתיה, חמלה, שוויון נפש והתבוננות ניטרלית. בדרך כלל אנחנו יודעים לתקשר מתוך מקומות של הכללות, שיפוט, וכמו שאמרתי, השכר ועונש הזה של מערכת היחסים הדיכוטומית בין הצודק לבין הטועה, בין הנעלב לבין המעליב, כן? וכיוצא בזה. אז כל הדבר הזה בעצם מבקש לבוא לקדמת הבמה כשאנחנו עוסקים בסאטיה. עכשיו, אני רוצה רגע להתייחס לשתי שאלות שעלו בפעם הקודמת. שאלה אחת שעלתה ממך, שמעון, וגם שאלה שעלתה מתמר, שלא נמצאת פה היום, ולהבהיר איזושהי נקודה. בעצם מה ששמעון שאל בפעם הקודמת, זה היה, הוא העלה איזושהי הנחה מאוד מאוד בסיסית שיש לנו כשאנחנו באים לתרגל סאטיה, שקשורה למקום של שקר. כי בעצם דיברנו על זה שהתרגום או היישום המאוד מאוד בסיסי של סאטיה זה לדבר אמת. אוקיי? זה כאילו אם היינו עושים עשרת הדיברות שמבוססות על הימות, אז של סאטיה היה לא לשקר. עכשיו, מעבר לזה שזה פרשנות מאוד מאוד פשטנית, גם אם אנחנו לוקחים את הפרשנות הפשטנית, אנחנו בבעיה כי אנחנו משקרים המון. כן, כולנו כמעט. נראה לי שכולנו, אבל כמעט לצורך אם יש מישהו שלא. שקר זה אחד הדברים שהכי קשה להיגמל ממנו. ובעצם שמעון הצביע על זה שהרבה פעמים אנחנו משקרים כדי לא לפגוע באחר. או חושבים שאנחנו משקרים כדי לא לפגוע באחר. ובעצם דיברנו בפעם הקודמת, וזה מוקלט, על זה שאני לפחות ועוד רבים כמוני לא מאמינה בזה. זאת אומרת, אני לא מאמינה שכשאנחנו משקרים זה בשביל לשמור על האחר, זה בדרך כלל כדי לשמור על עצמנו. כן, כי אנחנו חשים חוסר אונים אל מול התגובה שאנחנו מדמיינים שהאחר יגיב אל מול מה שאנחנו רוצים להגיד, או שאין לנו כלים להגיד את הדבר בצורה שלא תהיה פוגעת, אבל נכנסנו לזה די הרבה בפעם הקודמת. ותמר שאלה על מקום של אמת, כלומר, אם יש איזושהי אמת מוחלטת שאליה אנחנו רוצים להתייחס בדיבור, וגם על זה באמת התייחסנו בפעם הקודמת, שכמובן שלא. כלומר, המסורת של היוגה לא מדברת על איזושהי אמת אונתולוגית הרמטית כזאת, שמישהו יותר, ככל שהאדם הוא יותר רוחני ומתרגל, הוא יותר צודק לנוגע לאמת הזו, אלא אנחנו מדברים על איזושהי אמת פנימית. אז בהקשר הזה אני רוצה לחדד, בהקשר לשתי השאלות האלה, את העובדה שבאמת, וזה אולי אי אפשר להדגיש את זה יותר מדי, שמבחינת סאטיה ומבחינת המקום הזה של אמת ברובד העמוק שלה, שדיברנו על זה בפעם הקודמת, אמת ברמה של תאום בין המחשבות שלי לבין המילים שלי לבין המציאות המתוארת. אז איפה יש לי גישה לאמת כזאת? يعني, אם אני מסתכלת על אמת חיצונית, אין לי גישה לאמת כזאת, נכון? אלא אם כן אנחנו מניחים איזושהי אמת אבסולוטית ומוחלטת. אז המרחב שבו יש לי גישה לתאום מלא בין המחשבות שלי לבין המילים שלי לבין המציאות המתוארת הוא רק המרחב הפנימי שלי. אוקיי, זה ברור מה אני אומרת? כלומר, אם אנחנו רוצים לדבר אמת במובן עמוק, במובן של סאטיה, אנחנו יכולים בתכלס לדבר רק את עצמנו. אוקיי, את מה שאנחנו רואים, את מה שאנחנו מרגישים, את מה שאנחנו חווים. וזה אולי נשמע מובן מאליו, אבל ברגע שאנחנו מתחילים להרהר בזה, אנחנו שמים לב כמה אנחנו מדברים על אחרים. וכמה אנחנו מדברים אחרים, כמה אנחנו מדברים על מה שאחרים גורמים לנו, על מה שאנחנו גורמים לאחרים, ובהקשר של מה שאתה שאלת, שמעון, מה שאנחנו חוששים לגרום לאחרים, או איך שאנחנו לוקחים אחריות על מה שנגרם לאנשים אחרים במפגש עם ההתנהגות שלנו. ודוגמת החבר שעושה הצגה הייתה דוגמה מאוד טובה לזה. פעם קודמת עלתה דוגמה שנגיד באתי להצגה של איזה חבר וממש לא אהבתי את ההצגה ובסוף הוא שואל אותי איך היה. אז ברור שנגיד יפה מאוד, נהניתי מאוד. אז עלתה השאלה איך אנחנו יכולים בסיטואציות כאלה לתרגל אמת. שזה גם נכנס לנישה שבה אנחנו משקרים כי אנחנו לא רוצים לפגוע בצד השני, או פשוט כי אנחנו לא רוצים להתעמת עם התגובה שתגיע. אז זו דוגמה מאוד מאוד טובה, שוב, למקום הזה שיש לנו גישה רק לאמת הפנימית שלנו. יש לנו גישה רק לעבודה הפנימית שמתרחשת במרחב היחידה הפסיכופיזית שלנו. כלומר, אם נלך לדוגמה הזו, אני לא יכולה לקחת אחריות על זה שאולי לחבר שלי יש ציפייה שאני אוהב את ההצגה שלו. אוקיי? במקום הזה יש, יש, יש צורך לתרגל נפרדות. כלומר, אם החבר מפרש תמיכה כשאני אוהב את ההצגה שלו, זה משהו שהוא צריך לעבוד עליו. זה לא אומר שאני צריכה לשקר כדי לענות על הציפייה הזו. אוקיי? הדוגמה ברורה. כלומר, אם מישהו מצפה שאני אבוא אליו הביתה כדי להראות שאני חברה, ולי יש דרכים אחרות להראות שאני חברה, אז יש לנו פה בעיה, אוקיי? זה לא אומר שאני צריכה להתנהג בצורה שלא אותנטית למושגים שלי, לציפיות שלי ולהבנות שלי, כדי לקחת אחריות על אכזבה שאולי עשויה להיגרם למישהו אחר, מכך שההתנהגות שלי לא פוגשת את הציפיות, ערכים, מחשבות ודמיונות של הצד השני. אז זה עוד משהו שסאטיה, או התרגול הזה של אמת, חושף מאוד ברור. איך הרבה פעמים אין לנו גישה לאמת הפנימית שלנו, ואנחנו בוחרים להפנות את המבט החוצה, במקום לדבר את עצמנו, לדבר את האחר, ואז אנחנו גם לוקחים אחריות על מצבים רגשיים ומנטליים של אחרים, וחמור מכך, אנחנו שמים את הכוח על המצבים המנטליים והרגשיים שלנו בידיים של אנשים אחרים. זה לא אמת וזה לא אמת. אוקיי, אז הנפרדות של היחידה הפסיכופיזית הזאת, והיכולת של כל יחידה פסיכופיזית לקחת אחריות אך ורק על מה שמתרחש במסגרתה, והיכולת שלנו לתקשר את מה שקורה במסגרת היחידה שלנו בצורה שהיא כמה שיותר נאמנה למציאות הפנימית שלנו, זה סאטיה. אוקיי, זאת האמת. באיזה אופן?
נניח, אני באה להצגה שלך.
אוקיי, אז שוב, השאלה היא על מצב של דיסוננס שיכול להיווצר בין מפגש של אדם שמתרגל לבין מפגש עם אדם שלא מתרגל ולא מקבל כל כך בהבנה את האמת. אז זה משהו שעלה גם פעם קודמת, שאמת זה דבר שיש לו הרבה רבדים. כלומר, אם נחזור לדוגמת החבר בהצגה, ואני חושבת שזו דוגמה טובה, כי בסוף החיים שלנו מורכבים מרגעים כאלה, רובם ביומיום, ולא מאיזה דרמות גדולות מאוד. האמת של רגע, של הרגע הנוכחי של ההצגה, היא מורכבת מכל מיני דברים. היא מורכבת א' מזה שאולי ההצגה לא הייתה לטעמי. אבל היא מורכבת מזה שאולי היה לי נעים לבוא ולתמוך, או היה לי נעים לבוא ולראות את החבר מתבטא, או אני מעריכה את האומץ, או כל מיני דברים שאנחנו יכולים למצוא כדי לחבר בין הצורך של האדם השני, לא יודעת, לקבל תמיכה, כל דבר שאנחנו יכולים להרגיש של האדם השני יש בו צורך כרגע, מבלי להתפשר על הצורך שלנו לדבר את עצמנו. אוקיי? אז תמיד יש איזשהו מרחב של גמישות אם אנחנו ערים לצרכים. כי להגיד לחבר, אהבתי את ההצגה שלך, זה כבר אסטרטגיה לענות על הצורך שלו בתמיכה, נגיד. אבל אם הצורך שלו בתמיכה, אני יכולה לתמוך בו בעוד הרבה דרכים. ואנחנו יכולים גם לנהל בינינו שיחה פתוחה על זה שאולי יש בינינו פער בין האסטרטגיות שאנחנו מעדיפים כדי לתת או לקבל תמיכה. וזה מקום שגם בן אדם שלא מתרגל בדרך כלל יכול מאוד להיענות אליו, כי בדרך כלל אנשים יזהו שיש פה פוטנציאל לתקשורת שפשוט עונה על האינטרסים שלהם בצורה יותר טובה. אוקיי, וזה הרעיון, שהתקשורת שלנו מבוססת על המקומות האלה של סאטיה, היא בדרך כלל פשוט הרבה יותר יעילה ביכולת שלנו לתת אמפתיה ולקבל אמפתיה, שבתכלס זה מה שאנחנו רוצים. יש לנו המון דרכים מאוד מוזרות ומגוונות לעשות את זה, אבל כבני אדם בתכלס זאת הציפייה שלנו מתקשורת, נכון? אנחנו רוצים להתקרב, אנחנו רוצים לתת אמפתיה ולקבל אמפתיה. אז השאלה של סאטיה זה מה הדרך הכי יעילה לעשות את זה. ומה שסאטיה חושפת זה שהדרכים או האסטרטגיות או דרכי התקשורת שבהם אנחנו משתמשים ביומיום ממש לא יעילות בזה. כי רוב הזמן למרות שכולנו רק רוצים להתקרב ולקבל ולעורר אמפתיה, זה לא בדיוק קורה. נכון, קוראים כל מיני דברים אחרים בתוך תקשורת ויחסים. אז זה עונה? אוקיי, עוד שאלות? משהו להגיד על זה? כן.
אני חושבת שאני מתרגלת שיעורים ודיברת על אי פגיעה. נחזור עוד פעם לדוגמה עם החבר, אתה עושה להצגה, ואת אומרת, לא היה ממש לטעם איך זה לפגוע בו. את יודעת בוודאות שהוא יפגע, אז זה לא סותר את המוסר.
אוקיי, אז את הימה הראשונה, וזה בעצם אותה נקודה. שוב, ואנחנו תכף קצת נרחיב על זה, ואולי זה גם יענה, זה לא אומר שאני צריכה להקיע חוצה את כל מה שקורה לי בפנים. אוקיי, סאטיה לא אומר שעכשיו אני צריכה להקיע את כל קשת הרגשות והביקורות והמחשבות שעלו לי אל מול המעשה הזה של הבן אדם. אלא זה פשוט אומר שמה שאני אומרת, מה שאני בוחרת להגיד, או מה שמנחה את הבחירה שלי מה להגיד, הוא הצורך שלי, נגיד, לא לפגוע, הצורך שאני מזהה אצל החבר שלי לקבל תמיכה, והצורך שלי לדבר אמת. ויש מספיק אסטרטגיות שיכולות לענות על שלושת הצרכים האלה. אוקיי? אז זה לא להקיע את הכל, אלא לברור, אבל השאלה איך אנחנו בוררים. כן, אבל... זה לא בהכרח למצוא את הטוב, זה למצוא, זה כבר נהיה ספציפי מדי, כן? אבל זה למצוא את האופן שבו תמיד יש נתיב שיכול לענות על הצרכים של כולם. אבל הדרך שלנו להגיע לנתיב הזה, זה רק אם אנחנו בנקודת המבט הזאת. אוקיי? אם אני חושבת שאני משקרת כדי להגן על החבר, אז אני תקועה. נכון? אז אני חייבת לשקר, וזהו, ונגמר. אבל אם אני בנקודת מבט שרואה את הצורך שלו, רואה את הצרכים שלי ואומרת, אוקיי, בוא נראה איך גורמים לפאזל הזה לעבוד. אוקיי, לי יש צורך להגיד אמת ולא לפגוע, אני מזהה שלו יש צורך בתמיכה. בוא נראה מה אני יכולה להגיד כדי לענות על הצרכים האלה, ובדרך כלל יש משהו, אוקיי, שיכול לענות על שלושתם. עוד משהו בנקודה הזאת?
כן. אם קצת מרחיבים את הדיון,
נכון.
אז יש פה איזשהו פער, כי מצד אחד היא נותנת דברים שכאילו אפשר להסיק ממסקנות של חברתיות, מצד זאת לא המטרה.
אני הייתי מזהרת בלהגיד שזאת לא המטרה, כלומר, יש לנו כבר כברת דרך בטקסט, נכון? ואנחנו מזהים לפי התכנים שקראנו, והיוגה סוטרה היא בהחלט מדריך הארדקור ליוגי, כן, זה לא, ליוגי. כלומר, זה לא, הרבה מהתכנים והרבה מההתפתלות שהייתה לנו אל מול התכנים האלה, היא הרדיקליות שלהם, נכון? ביחס לעמדת המתרגל היומיומי. אבל אם נזכור את ההקדמה של ויאס על הפרק השני, שהוא בעצם אומר, הפרק השני הוא למתרגל הלא הדוק, אוקיי? לזה שהוא עדיין חלק מהחברה, אז הימות הם כן עקרונות שהם כמו למתרגל שהוא במינוס עדיין, כן? הוא עוד לא בסמאדי, והוא עוד לא במחוזות האלה, אלא הוא במחוזות היומיום, במחוזות שלנו. אז העקרונות האלה הם כן עקרונות התנהגות, אוקיי? כלומר, הם כן עקרונות בעלי אוריינטציה חברתית.
הסתירה הזאת בין הלוגי שיושב הוויה ומתמודד, בין איך אפשר להיות לחיות חיים נורמליים, סתירה שהיא קיימת, סתירה שביאסה את
חש
צורך.
נכון. אוקיי, זה באמת הסתירה של ליאור, או לא יודעת אם הסתירה, המתח אולי שיש. של יור מעלה בין היוגי שהוא נזיר, אוקיי, בין היות נזיר, לבין היות אדם שחי בעולם ומנסה לתרגל יוגה בפעולות שלו, ואין ספק שיש אתגרים שנחסכים מהנזיר, אוקיי, שאנחנו צריכים להתמודד איתם. ובמידה רבה הימות באות לתת מענה על זה, ויותר מכך, בהגבד גיטה, שזה טקסט שגם נקרא אותו בסדנה הבאה שתהיה לנו, ב-28 למרץ, שזה סוף החודש הזה, וכולכם מוזמנים ומוזמנות בשמחה, נעמיק את הנושא הזה, כן, של איך לחיות ולפעול בדרך היוגה. אבל היוגה סוטרה באמת לא מקדישה המון אינפורמציה לדיסוננס הזה, או למתח הזה, ומה שהיא נותנת זה פחות או יותר הימות. ומה שכן, גם ההתייחסות לימות בטקסט היא מאוד מינימליסטית, ורוב הפרשנות היא פרשנות גם שלי, של אחרים, של איך אנחנו יכולים לקחת את העקרונות האלה ולהפוך אותם ל... יותר ויותר רלוונטיים לחיים שלנו. ודבר אחרון שאני אגיד על זה, שגם אומרים אותו מאוד מאוד יפה בבהגווד גיטה, וגם עולה מפה, שבכל מקרה רוב העבודה היא פנימית. וגם היוגי שיושב ממש מתארים בגיטה, וזה נורא מצחיק, זה טקסט מלפני 2000 שנה, כן? את היוגי הזה שיושב במערה עם עיניים עצומות ומפנטז על תענוגות החושים. אז גם הוא לא בהכרח בסטיה, אוקיי? גם הוא מתחפש לנזיר. אז יש פה, המורכבות האנושית הולכת איתנו גם למערה. היא לא רק, לא רק בתוך היומיום. עוד שאלות על זה? אוקיי, אז אנחנו קצת מתקדמים לדברים טיפה יותר מסורתיים בהקשר של סאטיה. אז אחת האינדיקציות המעובות יותר למה זה דיבור נכון מגיעה מהמסורת הבודהיסטית, כן? גם במסורת הבודהיסטית יש לנו דרך כפולת 8, אריה אשטנגה מרגה, ואחד האיברים של הדרך כפולת 8 הבודהיסטית זה מה שנקרא סמה ואצ'ה, דיבור נכון. אוקיי? מה זה דיבור נכון? ובמסורת הבודהיסטית יש לנו קצת יותר אינפורמציה, כן, מפי הבודהה, מה זה בעצם דיבור נכון. אז הבודהה בעצם, יש מין ציטוט כזה שמייחסים לו, שהוא אומר, אם זה לא נכון ולא עוזר, אל תגיד את זה. אם זה נכון אבל לא עוזר, אל תגיד את זה. אם זה לא נכון אבל זה עוזר, אפרופו דוגמת השחקן והזה, אל תגיד את זה. אם זה נכון ועוזר, תמצא את הזמן המתאים. עכשיו, יש כאן נקודה מאוד מאוד משמעותית. אז זה מאוד מאוד מצמצם את הדיבור, זה נכון. ויש כאן נקודה מאוד משמעותית שמחברת בין האימסה לבין סאטיה. אוקיי? כי לא כל אמת היא אמת שמבטאת אי פגיעה. הדיבור צריך להיות גם מועיל. כן, הוא לא יכול להיות רק נכון. וזאת נקודה ששוב, הרבה פעמים אנחנו נופלים בה, כשהרעיון של סאטיה ואמת פוגש את המחשבה ההיררכית שלנו של שכר ועונש. זאת האמת ואני אגיד אותה עכשיו, ובגלל שזאת האמת, אני צודקת, והצד השני יכול לעשות עם זה מה שהוא רוצה. אז אמת זה לא משהו שנמצא בידיים שלי, ולא משהו שנמצא בידיים של האדם השני. האמת זה מה שבא מתוכי כמה שיותר ממקום של חמלה, כמה שפחות ממקום של השתוקקות ודחייה, ומבחינת הצד השני, האמת היא מה שמסייע לתהליך החיים שלו לנוע קדימה. אוקיי? אז אם יש איזושהי אמת שאני חושבת שאני רואה לגבי מישהו אחר, שזה כמעט ולא אפשרי, כן? כמו שדיברנו עד עכשיו, אבל נניח, אם האמת הזו היא לא משהו שעוזר לתהליך החיים של הצד השני לנוע קדימה, אז זה לא סאטיה. אוקיי? זה לא אמת של סאטיה. ובאמת, בהקשר הזה, אם אנחנו מוצאים את עצמנו אומרים דברים שהם אמת, והם לא מניעים את הנראה שהם לא מצליחים להניע את תהליך החיים של הצד השני קדימה, אז עוד נקודה שעולה פה זה הרהור בנוגע למניע שלנו כשאנחנו אומרים דברים. כן, אם אנחנו אומרים דברים שלא מניעים את התהליך של הצד השני קדימה, אז למה אנחנו אומרים אותם?
אוקיי.
בסדר, אבל שוב, אם אנחנו לא מושלמים, אבל אנחנו לוקחים את כל הפרספקטיבה הזו ואת כל הנקודת מבט הזו כדי כן לנסות ולזהות, וברגע שאנחנו מתחילים בחקירה הזו, אני חושבת שאנחנו מגלים שאפשר יותר ויותר לזהות. מתי אנחנו אומרים דברים, ושוב, כל אחד והנטיות שלו, יש, כאילו, יש את הנביא בשער, כן? את האנשים שיש להם את האמת, והם יגידו אותה, לא משנה אם זה מועיל כרגע או לא מועיל. אוקיי, אז הרעיון הוא זה. כלומר, את מה שאנחנו יכולים לעשות, לנסות. ואם אנחנו יודעים, והרבה פעמים, זה לוקח לכל מיני דברים. כי אחד המשפטים שיוצא לי לשמוע אנשים אומרים הכי הרבה, זה ידעתי שלא הייתי צריך להגיד את זה. עכשיו, אז איפה הידיעה הזאת נמצאת? אם אמרתי משהו שפגע, וידעתי שלא הייתי צריכה להגיד את זה, אז איפה ידעתי? למה ידעתי? מה הרגשתי? החקירה הזו תמיד מועילה. ושוב, אנשים ייפגעו בדרך, וגם אנחנו ניפגע בדרך. אבל המקום שבו אנחנו מתעכבים על הדברים האלה שאנחנו מפריחים לחלל האוויר, ידעתי שלא הייתי צריכה, ורגע מתעכבים על זה, רגע, אבל אם ידעתי שלא הייתי צריכה, אז למה אמרתי? וזאת, זה, כאן יש התפתחות. כאן יש... מה הכוונה?
ביקורת נאמרת למניע שלי להוריד או להשוות או מהצד השני, מה אני חושבת שטוב בחיים שלו, זה לא מונה. כאילו, זה לא מגיע למקום של אמת. הרבה מאוד פעמים זה מגיע מהצרכים שלי.
נכון. נכון, אז באמת את מעלה את הנושא של הביקורת, שהוא נושא מאוד משמעותי בתקשורת. וגם בהקשר הזה, הדרך היעילה ביותר להעביר ביקורת במרכאות כפולות, זה שוב לדבר את עצמנו. כן? כשאת מתנהגת ככה, אני מרגישה ככה. לא ההתנהגות שלך היא מעליבה, היא לא בסדר, היא לא מוסרית, היא לא זה. כי שוב, כשאנחנו לא מבינים את זה, את הנקודה הזו שאנחנו רק מתבוננים ומדברים את עצמנו ורואים אנשים עושים את זה בלי סוף, לקחת את הימות ולהשתמש בהם כמו דוחות. נכון? את פוגעת, את לא בחמלה, את על הצד השני, לחלק דוחות לכולם שלא ממלאים את הימות בהתנהגות שלהם. אבל במקום לעשות את זה, את הביקורת הזאת, שאולי באה מתוך זה שיש לי איזשהו, שאני חווה איזושהי מצוקה נוכח התנהגות של מישהו, נכון? או שאני חווה איזשהו חוסר סביעות רצון נוכח התנהגות של מישהו, עדיף לכולם ויהיה הכי יעיל שאני אדבר את מה שאני חווה, והצד השני יוכל להחליט מה הוא רוצה לעשות עם זה. אוקיי, אז תמיד ההתמקמות הזו היא באמת הופכת את התקשורת פשוט להרבה יותר אפקטיבית, והופכת את הנכונות של הצד השני לבוא לקראתנו להרבה יותר אותנטית. אז כן, זה מאוד מאוד מתקשר למקום הזה של ביקורת, גם ביקורת עצמית, דרך אגב. ביקורת עצמית זה אחד הדברים הנוכחים בעולם שלנו, הוא אחד הדברים שאני רואה הכי הרבה בעבודה שלי בקליניקה עם אנשים אחד על אחד, המקום שבו הקולות של הביקורת עצמית הם מאוד 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 חזקים, ואחד המאפיינים הבסיסיים שלהם זה שהם מאוד מסרסי פעולה. כן, ביקורת עצמית זה משהו שמאוד מאוד תוקע. אם דיברנו על תהליך חיים שנה קדימה, אז ביקורת עצמית זה אחד הברקסים הרציניים. אז אותו דבר, כן? גם בביקורת עצמית יש לנו כמה חלקים. אוקיי, האופן שבו אני מותחת ביקורת על אדם אחר, והאופן המיטיב לעשות את זה, הוא מיושם בדיוק באותה צורה, גם על שני החלקים שיש בי, חלק המבקר והחלק המבוקר. אז ביקורת זה נושא גדול ומשמעותי, שאולי נגיע אליו בהמשך. יש עוד שאלות? אוקיי, אז אני רוצה קצת לסכם את סטיה, ובפעם הבאה נעבור הלאה. אז באמת, ההקשר של סטיה זה זרקור על דיבור ותקשורת. קודם כל, כמו שדיברנו, דיבור פנימי. ועוד נקודה שאני רוצה להדגיש, זה שבעצם כדאי לנו בחקירה הזו של דרכי התקשורת שלנו, לשים לב שהמבנים הלשוניים, כן, השפה, ממש ברמת המילים והשפה, השפה שבה אנחנו משתמשים בעצם תומכת או מחזיקה מבני משמעות שהם הרבה יותר מורכבים, כן, כלפי היחידה הפסיכופיזית שלנו, וכמובן כלפי אחרים, אבל אנחנו קודם כל מדברים על עצמנו. אז לשים לב שממש מבחינת המילים ומבחינת השפה, כן, באיזה מילים אנחנו בוחרים ובוחרות להשתמש, באיזה טונים אנחנו מדברים ומדברות לעצמנו, ולשים לב שגם אם היינו, התנהגנו בצורה שמאוד מצערת אותנו, והתנהגנו בצורה שאולי לא היינו רוצים להתנהג, יש לנו דרכים מיטיבות ומפרות להגיד את זה לעצמנו, ויש לנו דרכים שהן מאוד לא מיטיבות ומאוד לא מפרות. וכשאנחנו מדברים על עצמנו במילים שהן קשות, בצורות של שיפוט, של גינוי ושל הכללה, לדבר הזה יש משמעות מאוד 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 רחבה. כן? בנוגע לכל הרבדים של עצמי, לא רק לרובד הקוגניטיבי שמבין את השפה. אז זה משהו שמאוד מאוד חשוב לשים לב אליו. אותו דבר, לשים לב איך הדיבור שלנו משפיע על אחרים. כן? איך שאנחנו מדברים ומשתמשים במילים קשות, איך זה משפיע על אנשים אחרים. דוגמה מאוד מאוד קלאסית לזה, כי רובנו, או הרבה מאיתנו אולי, מנסים לא להשתמש במילים קשות בצורה ישירה, כן, כלפי מישהו, אבל הרבה פעמים נרגיש בנוח לעשות את זה כשאנחנו מתארים איזשהו עוול שנגרם לנו על ידי צד שלישי. נכון, מישהו עשה לי ככה וככה, והוא ככה וככה. אז גם זה, לשים לב שגם כשאני משתמשת בנוכחות של אדם במילים קשות, במילים שמבטאות פגיעה ואלימות, לשים לב איך זה משפיע עליי ועליו ועל הדינמיקה בינינו. ברגע שאנחנו מתחילים לשים לב לזה, א', אנחנו רואים כמה אנחנו עושים את זה, רובנו, ואנחנו רואים כמה זה משמעותי, וכמה שוב, זה חוסם אפשרות של אמפתיה וקרבה אמיתית. כן, גם אם אני מנהלת עם מישהו שיחה, והשיחה בינינו היא טובה, אבל אני מדברת במילים קשות ואלימות על צד שלישי, זה מונע אפשרות של קרבה ואמפתיה בינינו, בשיחה, ברווה. כן? זה ברור מה אני אומרת? אז שוב, אז הרעיון הזה של מבנה משמעות שהם עדינים יותר ומורכבים יותר, שהשפה שבה אנחנו משתמשים פשוט מקרקעת ומקבעת לתוך המערכת שלנו. וזו חקירה שיש בה המון המון ערך ותועלת לתרגול ולהתפתחות באופן כללי. אז נסיים בזה. אם יש עוד שאלות אפשר לשאול בחוץ. עוד פרטים על הסדנה אפשר לראות גם פה, אפשר לפנות אליי, כמו שאמרתי זה יהיה בסוף מרץ, ב-28 לשלישי, ואני אשמח לראותכם. וזהו, שבת שלום, תודה רבה, סוף שבוע טוב.